טוב, שלום וברכה, חג שמח. גוג ומגוג, למה אנחנו מדברים על גוג ומגוג? כי כתוב בפוסקים שמלחמת גוג ומגוג תהיה בסוכות, ולכן ודאי שגוג ומגוג צריכים לקיים את ההלכה. מה זאת אומרת? אז אם ההלכה היא שזה צריך להיות בסוכות, אז ודאי שזה יהיה בסוכות. כן, פעם אני זוכר ששאלו, לא שאלו, פעם הרב צבי יהודה קוק שהיה בן 5 קרא את מגילת איכה בתשעה באב, והוא בכה הרבה, והוא הגיע לפסוק כי גדול כים שברך, ואז הוא אמר מכאן רואים כמה שהים גדול. כלומר, ידיעות גיאוגרפיות אנחנו מקבלים מהפסוק. אותו דבר לגבי הזמן של מלחמת גוג ומגוג, ברור שזה צריך להיות בסוכות. עכשיו, מה זה מלחמת גוג ומגוג ולמה זה כזה חשוב? כן, הרי זה מלחמה משמעותית מאוד שמתרחשת באחרית הימים, והיא שונה ממלחמה מסוג אחר שנקראת בשם חבלי משיח. מה זה חבלי משיח? זה צרות שמתרחשות לפני הגאולה. כן, כמו חבלים מלשון חבלי לידה. אז משהו שמוליד את הגאולה נקרא חבלים, חבלי הלידה של המשיח. למשל, מבחינתנו אנחנו יודעים עכשיו שהתהליך כבר התחיל, אנחנו יכולים להבחין בשואה בתור הביטוי של אותם חבלי משיח שרבותינו הזהירו מהם. אבל יש מלחמה יותר גדולה בהיקפה, כי היא עולמית ממש, היא מלחמת גוג ומגוג. גוג ומגוג, אמרו הרומזים, בעלי הרמזים, שגוג ומגוג בגמטריה 70. כלומר, 70 זה המספר הטיפולוגי של אומות העולם, 70 אומות נגד עם ישראל. מה העניין של המלחמה הזאת? בשביל מה היא קיימת? מה זה חשוב? הרי כל כך הרבה מלחמות יש לאורך כל ההיסטוריה, אז למה עוד מלחמה אחת, שהיא אגב אמורה להיות גם האחרונה? אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. על איזה מלחמה זה נאמר? יום הכיפורים, שהרב מנחם מנדל קשר סבר שהיא מלחמת גוג ומגוג. כך שהדבר לא מופקע לחלוטין, הזמר הזה לא לגמרי טעה, הוא נקט כאחת הדעות, כדעתו של הרב קשר. כן. אבל המלחמה הזאת, מה משמעותה? בשביל מה היא קיימת? כן? המטרה היא ברורה, היא מבוארת בפרקים בספר יחזקאל, המדברים על המלחמה הזאת. והתגדילתי, והתקדישתי, ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. כלומר, המטרה של המלחמה היא בסוף שיוודע שם השם בעולם כולו. יש אגב גרסה אחרת של המלחמה הזאת בספר זכריה, וגם שם זה מסתיים בפסוק דומה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. האמת היא שלפי זה שמלחמת גוג ומגוג מוזכרת כל יום, פעמיים באהבה. היא מוזכרת גם בקריאת שמה וגם בקדיש. בקריאת שמה, כשאנחנו אומרים שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד, רש"י מסביר השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים, עתיד להיות השם אחד לכל העמים. זאת אומרת שהפסוק הזה שאנחנו אומרים אותו פעמיים בכל יום באהבה, הוא פסוק לא מונותאיסטי. כן? כלומר, בניגוד למה שחושבים שזה הכרזת אמונת הייחוד של היהדות. זה ממש לא כך, זה בא לומר שהשם הוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. אז מי הוא כן אלוהי הגויים? אלוהים אחרים, נכון? כלומר, הפסוק לכאורה מתנגד לאמונת הייחוד. כן? אלא מה? הוא אומר, השם אחד בעתיד, עתיד להיות אחד, כלומר, יבוא מצב שבו עתידה האומה, עתיד אלוהי ישראל להיות אלוהי העולם כולו. אז תגידו שזה או מצד ההכרה של האנשים וכדומה, או באופן אובייקטיבי. רש"י לא מכיר את המילים אובייקטיבי וסובייקטיבי, ולכן הוא משאיר אותנו עם התמיהה. על כל פנים, ביום ההוא יהיה השם אחד. אומר רש"י, שמה, מה זה השם אחד? כשיתקיים הפסוק בזכריה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. וגם הפסוק בצפניה, ואז זה יהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כמו כן גם, אנחנו אומרים בקדיש, יתגדל ויתקדש. למה מתכוונים? אומרים כל המפרשים הראשונים שהכוונה, אנחנו מתפללים שיתקיים הפסוק הנאמר ביחזקאל, והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים ידעו כי אני השם. זאת אומרת שמלחמת גוג ומגוג היא אקטואלית מאוד בכל התפילות שלנו, בכל יום ויום. פעמיים באהבה בשמה ישראל, ובכל הקדישים שאנחנו אומרים לאורך כל התפילות, מזכירים את מלחמת גוג ומגוג. אז כנראה שהיא מרכזית מאוד, וצריך לברר מה עניינה. יש במסכת ברכות, לימוד מעניין על דברי ישעיהו הנביא. אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו, הנני עושה חדשה, אתה תצמח. כלומר, מדובר פה, אם כן, לפי הנביא ישעיהו, בשלושה שלבים. הראשונות, הקדמוניות וחדשה. הקדמוניות זה עוד לפני הראשונות, נכון? אל תזכרו ראשונות. וקדמוניות שעוד לפני הראשונות, אל תתבוננו. הנני עושה חדשה, אתה תצמח. אז מה זה הקדמוניות והראשונות? אומרת הגמרא. אל תזכרו ראשונות, זה שעבוד מלכויות. כלומר, היציאה משעבוד מלכויות. איך קוראים לזה בעברית שלנו?
עצמאות.
עצמאות המדינית, הקמת המדינה. אל תזכרו ראשונות. וקדמוניות, שזה יציאת מצרים. אל תתבוננו. כלומר, יש מאורה שלישי, הנני עושה חדשה, אתה תצמח, שהוא גדול בהיקפו, בעומקו, ממלחמת, מיציאת מצרים ומהקמת מדינת ישראל גם יחד. מהו המאורע הזה? הנני עושה חדשה, תנה רב יוסף, זו מלחמת גוג ומגוג. אם כן, היא משמעותית מאוד, כי הרי יציאת מצרים, מה קרה? מה? אנחנו לומדים, אנחנו בהושענא רבה, בקריית בית יהודה, ולומדים על נושא גוג ומגוג. בסדר? זה הנושא של השיעור, זה מה שכתוב בתוכניה. כן, זה גם באתר שלי זה נמצא. אז בקיצור, הרי המאורה של יציאת מצרים יצר משהו בזהות שלנו. עשה אותנו גאולים. המאורה של מדינת ישראל עוד יותר גדול. כן, הרי הוא יותר גדול מיציאת מצרים, המאורה של מדינת ישראל, ו... הוא שינה אותנו עוד יותר לעומק, אבל מלחמת גוג ומגוג מוחקת בתודעה שלנו גם את מדינת ישראל וגם את יציאת מצרים. זה בא להראות את ההיקף העצום. כן, זה גמרא מפורשת, זה לא המצאות של ספרים אזוטריים. זה כתוב בפשט של הגמרא, שהנני עושה חדשה אתה תצמח, זו מלחמת גוג ומגוג, והיא מוחקת מן התודעה את הקמת המדינה ואת יציאת מצרים. צריך להבין מכן מה המשמעות של הדבר הזה. המשמעות היא פשוטה מאוד. זה המעבר אל הזהות האוניברסלית. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, יש איזשהו שינוי בזהות שלנו, משהו משתנה בנו, על ידי זה שאנחנו עוברים למצב שהשם אחד. דבר שלא היה עד עכשיו. שבאמת השם הוא לא רק אלוהי ישראל, אלא הוא אלוהי האנושות כולה. וזה יוצר איזו מערכת יחסים שונה בין ישראל לעמים, ממה שהכרנו עד עכשיו. עד עכשיו הכרנו את עם ישראל בתור מרכז המתגונן מפני העמים, מכאן ואילך אנחנו הופכים להיות מרכז המשפיע חיים על העמים. אנחנו הופכים להיות נשמה של גוף אחד גדול. כמו שאומר רבי יעקב יוסף מפולנאה, תלמידו הגדול של הבעל שם טוב. הוא מסביר כי אתם המעט מכל העמים, אז הוא מסביר שהמעט מכל העמים ש... יש 65, ידוע, יש 65 משפחות בפרשת פנחס שהן המשפחות של עם ישראל, זה חמש פחות מאשר אומות העולם. הוא אומר, זה במצב של חיסרון. כשעם ישראל חסר, וזה אחרי המגפה שם, אז עם ישראל הולך ומתכנס בתוך עצבו. ואז הוא כמו נשמה בלא גוף. וכאשר עם ישראל משפיע על כל העמים, אז הוא כמו נשמה לגוף, ואז זה טוב גם לגוף, כמובן, 70 אומות, וזה טוב גם לנשמה, דיינו עם ישראל. כלומר, זה מערכת יחסים חדשה בין ישראל לבין העמים, ואנחנו מתכוננים אליה. עכשיו, כיוון שאנחנו בדרך אל הדברים האלה, אנחנו בשלבים של התקדמות של הגאולה בתהליכים האלה, אין להתפלא שהיום אנחנו רואים איזה משברים גדולים מאוד בזהות היהודית. כן, אנשים היום אינם רוצים יותר לשמוע לא על תורה ולא על ציונות. נראה שהציונות והתורה זה דברים ששייכים לעבר, שעבד עליהם הכלח, או בעברית מלוטשת פסה. כן, זה כבר שייך אל תקופות עתיקות. מה? לא דז'ה וו, להפר, זה פסה, זה כבר לא רוצים לראות את זה יותר. כן, למה? כי זה סוג של או של קליריקליות שעבד עליה כלח, או של לאומיות חסרת משמעות. מה? לאומנות וכדומה. בשביל מה? הרי אנחנו בתקופה של הכפר הגלובלי, משהו גדול עכשיו צריך להתרחש בתוכנו, ואולי באמת צריך לוותר על כל הרעיונות האלה, גם של יהדות, גם של מדינת ישראל, ולהיות אזרח העולם. עכשיו, זה קוראים לזה בקבלה קליפה קודמת לפרי, זה הצד השלילי של האמירה הזאת, שהוא בסופו של דבר צריך להצמיח את הממד של השפעה אוניברסלית של היהדות, וזה בדיוק התפקיד של מלחמת גוג ומגוג. עכשיו, הגמרא במסכת ברכות מפרשת את מלחמת גוג ומגוג על ידי פרק ב' בספר תהילים. אפשר לשבת, רבותיי, יש פה מספיק כיסאות, יש כמויות אדירות של כיסאות. כן, אז בפרק ב' בספר תהילים, למה רגשו גויים ולאומים יגוריק, יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו, לנתקה את מוסרותמו? אז הגמרא מפרשת שכל הפרק הזה, בפרק ב' בתהילים, הוא פרק שמתאר את מלחמת גוג ומגוג. מיד אחרי הפרק הזה מופיע פרק אחר, מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. שואלת הגמרא, מה ראה להסמיך את אבשלום למלחמת גוג ומגוג? אז התשובה של הגמרא היא, שמה תאמר, כלום יש עבד שקם על רבו? הרי על השם ועל משיחו, איך יכול להיות שהעמים יקומו נגד השם? אז אומרים, כלום יש בן שקם על אביו? הרי במיוחד אב כמו דוד המלך, שכל עם ישראל אהב אותו, איך יכול להיות שפתאום שמעו את הדמגוגיה של אבשלום, והיו מוכנים להילחם, למרות דווקא בדוד? סתם מלך עריץ, עוד אפשר להבין, אבל זה היה מלך טוב. אז איך זה שזה היה? אלא הווה, החינמה הווה, כשם שזה יכול היה להיות, כך זה יכול להיות. כלומר, שצריך להבין שמלחמת גוג ומגוג היא אפשרית. אז הרב קוק מסביר בעיניה, מה זאת אומרת שמלחמת גוג ומגוג היא אפשרית? היה מקום לחשוב שהיא בלתי אפשרית. מדוע היה מקום לחשוב שמלחמת גוג ומגוג היא בלתי אפשרית? פשוט מאוד, אומר הרב קוק, הרי ככל שההיסטוריה מתקדמת, רואים יותר ויותר את ההשפעה של הרעיונות של עם ישראל על העולם, אמונת הייחוד, המוסר היהודי, כל זה השפיע על העולם ויסד דתות גדולות ואמונות גדולות. במיוחד הנצרות וגם במידה רבה את האסלאם. זאת אומרת שאם האנושות הולכת ומתקדמת, סביר ביותר שהיחס של העמים אל עם ישראל יהיה יחס של אהדה, של חיבה. יגידו כל הכבוד לאומה הזאת שהיא זו שלימדה אותנו את כל הרעיונות הגדולים האלה. לכן התמיהה של הגמרא כיצד תיתכן מלחמת גוג ומגוג, זה מצד הכרת הטובה ההגיונית שצריכה להיות לכל אומה מתורבתת כלפי האומה שהיא זו ששינתה את התרבות האנושית. מובן? היה אפילו
כמו רומא ליוון.
כן, רומא ליוון. אז ודאי שהרומאים צריכים להודות ליוונים על זה שהם נתנו להם את כל התרבות שלהם. כן? ולכן, מה?
הם עשו את זה. הם הודו להם.
הודו, כן. הודו ו... כן. מה? כן, כיסחו אותם גם, כן? בסדר. כן, אז אותו דבר, אז באמת זה תמיהה. זאת אומרת, אם אתה כל כך מעריך את התכנים שבאו מעם ישראל, אז ברור שמלחמה בקנה מידה עולמי נגד עם ישראל לא תיתכן. זאת הקושיה. אלא מה אומרת הגמרא? אחינה מהווה, הווה, אחינה מהווה. זאת אומרת, כשם שיכול היה, הרי גם כן מצאנו תמיהה גדולה, איך ייתכן שאדם לא כל כך משמעותי בממלכה כמו אבשלום יוכל להמריד את כל העם נגד מלך טוב כמו דוד, ובכל זאת זה היה אפשרי. עכשיו, למה זה היה אפשרי? כי לא כל דבר בממלכת דוד היה בסדר. יש משהו בממלכה של דוד שהיה חסר. הרי בכל המרד של אבשלום בא בעקבות מעשה דוד ובת שבע. אז איך שלא נפרש את מעשה דוד ובת שבע, בכל זאת זה קלקל משהו. וזה מה שאפשר את אבשלום. אומר הרב קוק אותו דבר ביחס למלחמת גוג ומגוג. כל זמן שמרכז הערכים והאמונה איננו מוכר בעולם כמה שיוצא דווקא מירושלים ודווקא מעם ישראל, יכולה כל ההשפעה של עם ישראל על העולם להתהפך ברגע אחד לשנאה. כלומר, במילים אחרות, מה שחסר זה לשים את הדברים במקום. זה כמו שמשל, אם אתם לוקחים שעון שמזייף בשנייה אחת בלבד, כל יום, שנייה ביום. תוך זמן מסוים, השעון הזה, הוא כבר לא יכול לשמש לתפקיד שלו. אז כלומר, שעון חייב להיות מדויק. כמו כן גם, כל זמן שמרכז האמונה ומרכז הערכים לא מוכר דווקא בירושלים, במקדש של עם ישראל וכדומה, יש כאן איזה זיוף בערכים האמוניים. מה פירוש הדבר? היה פעם איזה יהודי אחד בשם שי הורוביץ, עיתונאי, כתב שעם ישראל הביא הרבה ערכים טובים לעולם והצליח, ולכן הוא צריך להיעלם. לטענה יפה, נכון? כן? זה פוסט מודרניסט לפני הזמן. כן? בזמן הרב קוק זה היה. אני חוזר על הטענה של שי הורוביץ. כן? אתם הצלחתם? נתתם לאנושות מה שצריך? אז תיעלמו. כן? הרב קוק כותב באחד ממאמריו, באפיקים בנגב נדמה לי, שעד רבה, כשמשהו מצליח, צריך שיהיה מקום שבו בודקים את תו התקן. כלומר, כשערכים מתפשטים בעולם, צריך שיהיה איזה מרכז שבו בוחנים את האותנטיות של השימוש בערכים האלה בעולם. ולכן חייב להיות שעם ישראל, עד רבה, כיוון שהוא הצליח, יתמיד במרכזיותו, כדי להוות נקודת בקרה שיבואו אליה העמים כדי להיבחן. ברור? זה, וכל זמן שזה לא קורה, יש סכנה של מלחמת גוג ומגוג, כוונה סכנה של גולם שקם על יוצרו. האמת היא, היום בפסיכואנליזה הדברים הרבה יותר ברורים, כשמבינים שהאדם רוצה בסתר ליבו להרוג את בעל הסמכות, את מי שדווקא מעניק לו את עולם הערכים, אז דווקא בו הוא רוצה למרוד. אז זה מתחיל להסביר קצת. אז אם כן, מלחמת גוג ומגוג מתחילה להתברר בתור הבירור האחרון של נקודת המרכז. מאיזו נקודה בני אדם שואבים את הערכים ואת האמונות שלהם. וזה צריך להתברר דווקא בירושלים, לכן מלחמת גוג ומגוג היא דווקא על ירושלים. עד כאן מובן? ודאי שהיא אופציונלית. מלחמת, הרי כל נבואת פורענות, היא לא חייבת להתקיים. נכון? זאת אומרת, אם פתאום האנושות תתקדם ועם ישראל יתקדם באופן כזה, שהאינטראקציה בינינו לבין העמים תהיה כזאת טובה, אז לא נצטרך מלחמת גוג ומגוג. נגיד לי ככה, אני בינתיים פסימי. בוא נגיד לך משהו. יש, הרי האופציות של גוג ומגוג מרובות. במשך השנים יש כמה פעמים אופציות של גוג ומגוג. למשל, האופציה האקטואלית היום זה איראן. נכון? יש אפשרות כזאת. לא הכרחי שזה יהיה באופן הזה, אבל זה יכול להיות. אז בואו נבדוק מה המלחמה הזאת, אם זה יהיה עם איראן, מה זה אומר. כן? היום, למשל, אם אתה רואה מהו המאבק הבינלאומי, המאבק הבינלאומי הוא היום בין העולם האסלאמי לבין העולם המערבי. נכון? אתה מסכים איתי? זה המלחמה הגדולה. על מה נלחמים? מה פתאום? על הנבואה. כן? אתה עושה קריקטורה של מוחמד, כל העולם קופץ. כלומר, השאלה היא איפה דבר השם עובר. זה המחלוקת. עכשיו, העולם המערבי הוא נוצרי. הוא נוצרי גם בחילוניותו. אני אסביר לך מה הכוונה. כשאדם אומר, אני יהודי חילוני, יש לך הגדרה מעשית של מה זה יהודי חילוני. אז אני אתן לך. יהודי חילוני זה יהודי שלא הולך לבית הכנסת. אתה מסכים איתי? הגדרה טובה? אף פעם. או לפעמים. אבל לפעמים יש כאלה שגם לא הולכים בכלל, נכון? אז יהודי חילוני זה יהודי שלא הולך לבית הכנסת. מה זה נורווגי חילוני? הוא לא הולך לכנסייה, יפה. זאת אומרת, הוא מוגדר, לא ביחד, למה שלא תגיד בי שהוא לא הולך לבית הכנסת? זאת אומרת, אדם הוא חילוני של מה שהוא לא הולך אליו. מובן? היה פעם איזה איש פוליטי, שמאלני, שאמר לרב אשכנזי, מצרפת, כן, חילוני, גוי, משהו מקביל למרץ, אבל שם, בצרפת. אמר למניטו, אמר, תשמע, אני לא מאמין לכל השטויות האלה של הכנסייה. באמת, זה לא מדבר אליי, אבל למה צלבתם אותו? כן. כלומר, זה נמצא לא בתור דת, אבל זה נמצא בתור הקשרים תת-מודעים. וההקשר התת-מודע הוא לפעמים יותר חזק מן העשייה הדתית. זה מה שאני אומר. זה מסביר בצורה מדהימה את האובססיה המתמדת של העולם כלפי מדינת ישראל. כי מדינת ישראל מזוהה בתת-מודע הקולקטיבי בתור מי שמערער את היסודות של התרבות המערבית, שהם בסופו של דבר יסודות נוצריים, שאומרים שהיורש של המקום המרכזי באנושות זה העולם הנוצרי. ועם ישראל שייך לעבר. פתאום יש עם ישראל שקם לתחייה, הדבר הזה מעורר בעיה תיאולוגית, ממש. גם אצל מי שהפסיק להאמין ביסודות של הנצרות. אתה מבין אותי עכשיו יותר?
אז מה המלחמה הזאת תביא?
מה המלחמה הזאת תביא? אז עכשיו בואו נחזור לאיראן. נגיד, ניקח את הדוגמה. אם נאמר שהאופציה של גוג ומגוג תהיה האופציה האיראנית, אפשרית, נכון? לא בטוח, אבל זה יכול להיות שזאת האופציה. עכשיו, כפי שאמרנו, המאבק היום בין העולם המערבי לעולם המערבי זה השאלה של איפה דבר השם נמצא. עכשיו, אנחנו, עם ישראל, יודעים דבר שאף אחד אולי לא יודע, שדבר השם נמצא בעם ישראל, לא בנצרות ולא באסלאם. עכשיו, היום העולם הנוצרי עשוי דווקא כן לקבל את הרעיון הזה. כלומר, יש היום בעולם הנוצרי נהייה בלתי מוסברת, ממש לא רציונלית, כלפי העם היהודי. לא, זה כבר, הם כבר שחררו מה זה השואה בכלל. הם לא זוכרים. כן, יש רגשי, יש, מה? איך אומרים, אין להם ברירה, היא נופל שואה. אבל יש, עם כל רגשות האשמה, יש גם משהו שמדבר עליהם. זאת אומרת, מדינת ישראל מהווה מבחינתם בר שיח. משהו הייתי אומר יותר מזה. עבור הנוצרי, היהודי הוא הכרחי כחלק מהגדרת הזהות שלו. כלומר, אם תשאל את הנוצרי, מה זה נוצרי? אז הוא יתחיל מעם ישראל, נכון? כדי לשלול. אבל הוא מתחיל מעם ישראל. מה שאין כן עבור היהודי, הנוצרי הוא לא הכרחי. אנחנו יכולים להגדיר את היהדות בלי קשר לנצרות. אז אבל יש התעניינות עצומה של העולם הנוצרי כלפי היהדות, אבל העולם המוסלמי הוא היום אטום לחלוטין לכל השפעה. והוא נהיה יותר קיצוני בגלל שמה שנקרא האביב הערבי, הרגשה שפתאום נזקפת קומתם. והדבר שעשוי לפתוח את האוזניים המוסלמיות לשיח של עם ישראל, זה דווקא ניצחון נגד איראן. כלומר, אם תונחת עליהם מכה רצינית מבחינה צבאית, מדינית, הדבר הזה מהווה מבחינתם איזה מין התמוטטות של איזה שיגעון גדלות שהם נמצאים בתוכו כעת. ולכן, אתה רואה למשל, באופציה הזאת של גוג ומגוג, יש כאן פתיחה ליה השם אחר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, היכולת להקשיב. אתה מבין מה שאני אומר? כן, יכולה להיות כלכלית, יכולה להיות הרבה בחינות. היום אגב היא כלכלית, מדינת ישראל יש לה תל"ג גבוה יותר מכל המדינות מסביב. זה כבר קורה פה משהו. אז זה יכול להיות משמעותי. עכשיו, מה אני רוצה לומר? אנחנו לא יודעים בדיוק איך הדברים מתרחשים. יכול להיות שהאופציה של גוג ומגוג זה לא איראן. למרות שיחזקאל הנביא מדבר על פרס בתור חלק חשוב בתוך המלחמה הזאת. אבל מה שאני אומר זה, יש מלחמות שבאות להכריע בדרכים קשות, מה שאפשר היה להגיע אליו בדרכים רוחניות, תרבותיות וכו'. אבל כנראה שהאנושות, זה כבר כמה אלפי שנים, ששינויים תרבותיים גדולים מתרחשים דווקא על ידי מלחמות, אז אני לא רואה למה שבינתיים זה ישתנה. כן? אבל יכול להיות שדברים ישתנו.
כן. משאר גויים שהם לא נוצחים ונוסעים, איך מלחמת גוג ומגוג השפיע עליהם?
מה עם שאר הגויים שהם לא נוצרים ולא מוסלמים?
מתי הנוצחים הם פתוחים לנו? המוסלמים אולי הם...
רגע, אני חוזר על השאלה שלך. אתה אומר, מה עם שאר הגויים שהם לא נוצרים ולא מוסלמים? מי זה? כולם. הכל, תחת אדום וישמעאל. יש ביטוי כזה, וירכבתיך על במותי ארץ. במותי ארץ, למדנו, זה השר של אדום והשר של ישמעאל. כלומר, כל ה... והיום זה דווקא מאוד מאוד בולט. בסופו של דבר, השליטה של שרי אומות העולם היא היום מתחלקת בצורה מאוד ברורה לשניים. כן? כלומר, המערב הוא גרורותיו, והעולם האסלאמי הוא גרורותיו.
יש מקדונלד בסין, אז...
כן, ודאי.
אז למי שייך במזרח?
זה באמת שאלה גדולה. יש מאבק שם. יש מאבק בין שני הגושים על השליטה במזרח. כלומר, המזרח הפסיק להיות משהו שמהווה אלטרנטיבה רצינית להגמוניה רוחנית.
לגבי המאבק בין הסונים לשיעים.
כן.
זה מאבק חזק בתוך האסלאם.
נכון. זה באמת נכון. ואז? ואז מה?
יש כאן גם איזשהו מאבק ש...
יש מלא מאבקים, יש גם אין ספרדים לאשכנזים. מה? יש כל מיני מאבקים. מאבקים יש כל הזמן בעולם, זה לא חדש. אנחנו מדברים עכשיו בגדול. בגדול. אז אנחנו מדברים היום על עולם שהופך להיות משום מה פשוט. ועולם שהוא פשוט זה עולם מסוכן מאוד. הוא מפסיק להיות מורכב, ואז הוא מתארגן בגושים, ועולם שמתארגן בגושים הוא מכין את עצמו למלחמה. זה פחות או יותר המצב שבו אנחנו נתונים, צריך להיות מודעים לזה. יש מישהו שנמצא במרכזו של המאבק הזה, זה העם היהודי, והעם היהודי עושה את הכל כדי לא לשים לב לזה. בסדר? אבל זה מה שקורה. כן. למכור את המניות? תלוי איזה מניות. כן. טוב, אז... לכן אומר, האפשרות של מלחמה כזאת זה מאוד משמעותי במובן הזה, שזה החזרה של הערכים אל מקומה. עכשיו, יש הרבה דברים שמתלווים לתהליכים האלה. למשל, חז"ל במסכת עבודה זרה מסבירים שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מבקש, כלומר, דן את כל האנושות, והעמים מבקשים לזכות על ידי מצוות סוכה במדרגה של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מעניק להם את האפשרות הזאת, וזה לא הולך. לא הולך, הסיפור ידוע, נהיה חם בסוכה, יוצאים מן הסוכה ובועטים בה. אבל בועטים בה, יוצאים מהסוכה כשמותר לצאת מהסוכה, כי הרי מצטער פטור מן הסוכה. אבל המצטער לא צריך לבעוט, ועל הבעיטה הם נידונים. על זה נאמר, אמר רבי יצחק, אין לו צחוק לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא אותו היום בלבד, שנאמר, יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו. הפסוק הזה מאיפה לקוח? מתהילים פרק? פרק ב', אותו פרק שנדבר על מלחמת גוג ומגוג. כלומר, יחד עם זה יש גם משפט של האנושות. המשפט הוא מסתיים בצחוק העליון, כן? השם ילעג למו. עכשיו צריך להבין מה זה, אז, כלומר, כנראה שמלחמת גוג ומגוג זה הביטול של הניסיון של עשיית סוכה. אז כנראה שלפני מלחמת גוג ומגוג, הקדוש ברוך הוא מציע לגויים לעשות סוכה כמבחן, ואם הם מצליחים מה טוב, לא מצליחים, זה הסוף. מה?
מה זאת אומרת לעשות סוכה?
אז זה בדיוק השאלה, מה זה לעשות
סוכה?
לא, ההפך. דווקא הסוכה זה מקביל.
זה
אום. הסוכה זה לעשות שלום. הרי מה החטא העתיק של האנושות? החטא העתיק זה המלחמה. אז אם כבר יש דבר אחד שאפשר לבקש מהגויים לחזור בו בתשובה, זה מהמלחמה. ובאמת ראינו שהגויים ניסו כמה פעמים לעשות סוכה בדורות האחרונים. הסוכה האחת שהם בנו זה היה חבר הלאומים. חבר הלאומים, אבל זה לא הצליח, כי היה חם מאוד. התחיל להיות מאוד חם. כן, מלחמת העולם השנייה. זה הרס את חבר הלאומים. מה זה חם? חם מאוד. אז היה ניסיון שני, האום, ארגון האומות המאוחדות. אבל ארגון האומות המאוחדות בסוף עושה מלחמה. מתי? כשחם. כלומר, כשהברבריות עולה בעולם, אז מותר להפסיק באופן זמני את השלום ולשלוח כסדות כחולות באיזשהו מקום, נכון? זה נקרא שמותר לצאת מן הסוכה. לא, לכאורה זה בסדר, מצטער, פטור מן הסוכה. יש בעולם הרבה מלחמות, צריך לטפל בזה. נכון? צריך לעשות סדר. בשביל מה? הרי האום זה השוטר של העולם, נכון? אז מה לא בסדר בזה? מה שלא בסדר זה שמבעתים. זאת אומרת, אומרים, סוף סוף אפשר לעשות מלחמה. כלומר, כשעם ישראל עושה מלחמה, הוא עושה מלחמה כי אין לו ברירה. אבל כשהגוי עושה מלחמה, הוא אומר, סוף סוף זה מותר. הגיע הזמן.
כן? זה סבל לידי ביטוי.
מה?
אף אחד באום לא מכריז ככה.
אף אחד, אבל...
לא שמעתי את זה ככה בשטח.
אבל אתה רוצה לראות בשטח? דווקא זה הוכח, דווקא בצורה מאוד מעניינת. היה מישהי שכתבה עבודת מאסטר, אני חושב, כדי להוכיח שהחברה הישראלית היא גזענית. אתה זוכר? כן. איך... היא קיבלה על זה פרס, כן, על מה?
שלא ייתכן שהחיילים הישראלים לא אונסים את הפלסטינאיות.
זהו, חיילי צהל לא אונסים פלסטינאיות. זה סימן שהם גזענים. כי הרי לא יכול להיות שיש חברה שבה כובשים עם אחר ואין אונס. אז זה לא יכול להיות. אבל, והנה, הישראלים לא אונסים. מסקנה, הם גזענים. ברור? זאת אומרת, זה נכתב כעבודה אקדמית רצינית.
קיבל
פרס הצטיינות. פרס הצטיינות. אני גם כן הייתי נותן פרס הצטיינות. תשמע, הרי בדוקטורט אתה צריך לכתוב משהו חדש. אז אם אתה כותב כמו כולם, אז זה לא רציני. אז צריך להבין שתמיד חייב לכתוב אחרת מההיגיון, ואז מקבלים על זה פרנסה, וזה טוב, זה נותן פרנסה ליהודים, זה סיבה טובה. עכשיו, מה אני רוצה לומר בזה? זה מה שרואים בשטח. אצל האומות יש מלחמה, יש גם ברבריות. כן? אצל היהודים יש מלחמה, אין ברבריות. למה? עובדה. כן? איך שאתה רוצה להסביר את זה? עכשיו, הדבר הזה מבואר בגרסה אחרת במסכת סנהדרין. הייתי רוצה לקרוא לכם את הסיפור כפי שהוא מובא במסכת סנהדרין. הרי הגמרא אומרת שכשבאו המלכים נגד אברהם אבינו, ארבעת המלכים, זה היה בעצם קדימון של מלחמת סנחריב. ושמלחמת סנחריב היא הקדימון של מלחמת גוג ומגוג. הרי נאמר, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח, ואת סנחריב גוג ומגוג. אז זה יכול היה להצליח, מכל מיני סיבות שלא נפרט אותם כעת, זה לא עזר, אבל זה יחזור במלחמת גוג ומגוג. והגמרא דנה, כמה חיילים באו עם סנחריב. ואז היא אומרת, היא עושה חשבון, הרי נהרגו לו שם במגפה 185 אלף חיילים. אבל זה אלה שנהרגו, אבל כמה באו? אז באו, הגמרא עושה חשבון, היא מגיעה למסקנה, 2.6 מיליארד חיילים. זה מה שבא. 2.6 מיליארד. זה הרבה יותר ממה שהיה אז בעולם. כן. אז זה המהר"ל מפראג אומר שהמספרים האלה הם לא מה שהיה, אלא מה שראוי להיות. אבל במציאות היה מה שאפשר להיות. כך אומר המהר"ל. של היום, כן. אז עכשיו, בתוך ה... עכשיו, הגמרא נכנסת לפרטים. כמה סוגים של חיילים, אלה שמפקדים, אלה שעל סוסים, אלה רגליים, אלה עם כסדות, אלה... כל מיני, כן? והיא נותנת כחולות. מספרים. מה?
כחולות.
כחולות? לא, לא כתוב. אבל כתוב, בין היתר, שהיה 45 אלף איש בני מלאכים יושבים בקרונות של זהב, ועימהם שגלונות וזונות. כלומר, זה בני הבורגנות. בתוך המלחמה יש גם כאלה בני אבותיהם, פיס הפאפה, שהם נמצאים שם, ועם כל התענוגות של העולם, ויש להם אינטרנט בתוך הטנק וכו', ומשחקי וידאו. בקיצור, הם באים בשביל לעשות את הכיף של המלחמה, ובסוף סנחריב נפל. אז הגמרא מספרת סיפור מעניין. אמר רבי אבהו, אלמלא מקרא כתוב, זה בסנהדרין צדיק ה' עמוד ב' וצדיק ו' עמוד א', אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. דכתיב, ביום ההוא יגלח השם בתער הסחירה בעברי נהר במלך אשור. את הראש ואוסער הרגליים, וגם את הזקן תספה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ישתמש בתער מוזכר, תער הסחירה, והוא יגלח את הזקן של מלך אשור. אז אומר רבי אבהו, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. מה זה הגשמה כזאת? אומר, אתה קודשה בריחו, וידמלא כגברה סבא. כלומר, בא הקדוש ברוך הוא ונראה, התגלה לסנחריב בתור אדם זקן. אמר לה, כי אזלת לגבי מלכי מזרח ומערב, דאיתיתין הוא לבני הוא קטלתין הוא, מי אמרת להו? אין, אין שאלה גדולה. נכון? מה השאלה? טוב. כלומר, אומר לו הקדוש ברוך הוא לסנחריב, תראה, אתה לקחת את כל הילדים האלה, בני מלכי מזרח ומערב, 45 אלף כאלה חיילי שוקולדה, כן? וכולם נהרגו. אז מה תגיד להורים שלהם, אה? יחסלו אותך. עכשיו, אני רוצה להבין משהו. מה זה שהקדוש ברוך הוא נראה כאדם זקן?
זה
בארסנה. אתם, יש לכם, איך לומר, ציורים חיוביים. אל תחשבו קצת כמו גוי לרגע אחד. מה זה שהקדוש ברוך הוא נראה כמו אדם זקן? עבר זמנו, זקן, מה שייך, זה, הדת זה שייך למשהו שלא לא רציני. נכון? זה אדם זקן. אבל פתאום, אחרי שהוא הפסיד במלחמה, יש לפעמים, אצל אנשים שעוברים משברים, יש איזה מין חוויה מעין דתית. נכון? רוצים להתאפס בכל מיני אמונות של אבותיהם. אז ידמלא כגברא סבא, והוא אומר באמת, מה אני אעשה עכשיו עם זה שנהרגו כל הילדים האלה? אמר להו, אמר לה, ההוא גברא בהו פחדן המייתי. באמת, נכון, אני מפחד. אני מפחד מהיחסי ציבור שלי. העולם לא מסכים יותר למלחמות. כלומר, אחרי מלחמות גדולות, יש לפעמים מצבים שהאנושות כבר אינה מעוניינת יותר באלימות. איך זה נקרא במסכת עבודה זרה? רוצים לעשות סוכה. בסדר? כלומר, זה מקביל. מה? סוכת שלום. זאת אומרת, אם באמת הפוליטיקה הגזימה עם ההרס של המלחמה, אז רוצים להגיע למצב שלא תהיינה מלחמות. אמר לה, איכי נעביד? אז אמר לו, איך נעשה? אמר לה, זיל ושנה נפשך. אז אומר לו, תשנה את עצמך. זאת אומרת, תראה, תעשה טיפול קוסמטי של המערכת הפוליטית, ותראה אחרת. במה ישנה? אז הוא שואל אותו, מה לעשות כדי להיראות אחרת? אמר לה, זיל הייתה לי מספרה ואיגזייך ענה. אומר לו, לך תביא לי מספריים, ואני אגזור אותך בעצמי. מעניין, הקדוש ברוך הוא מציע, מבקש, תביא לי מספריים. מה? זה גילוי עצום, כן. הספר, כן. אז צריך להבין, מה זה לספר מישהו? זה להוריד לו את השערות, נכון? נראה יותר צעיר. אבל מה זה? אני חושב שהשערות זה כנראה מה שעושה את סנחריב לפסול. זאת אומרת, במה הוא פסול? הוא פסול בגלל שהוא מביא אלימות לעולם. השערות, מה זה השערות בקבלה?
זה
הדינים. אבל מה זה? זה דינים, נכון? זה הדינים.
אבל זה כאן זה רחמים.
שער הראש.
זה דינים. 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 עכשיו, למה? באושענא רבה בתיקון כתוב שקוראים בהדרזותה. הדרזותה שם הכל מוסבר שם עם השערות.
כן, שהכל יורד עם...
כן, אז שערות כאלה, שערות כאלה. טוב. בקיצור, הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, בוא נוריד לך את הדינים. זאת אומרת, השערות זה הביטוי לאלימות שצומחת מתוך האדם. אז הוא אומר, אנחנו צריכים להשתמש במספריים. מה זה מספריים? זה כלי נשק. אבל זה כלי נשק שמשמש למה? לביטול האלימות. כלומר, אנחנו נקים כוח צבאי של שלום. זה מה שהוא מציע לו. כן? אז זאת אומרת, הייתה לי מספרה והגזייך, אנא. מאיך הייתה? אז הוא שואל אותו, אבל מאיפה אני אביא לך מספריים? אמר לה, עול להו ביתה והייתה. כלומר, תיכנס לבית הזה ותביא לי. זאת אומרת, צריך להקים מוסד. לא מספיק להקים כוח צבאי, צריך מוסד, איזה בית, שממנו יצאו ההוראות לכוח צבאי, שיביא שלום לעולם, בדיוק. אזל הלך, אשכחינו ומצא. אתו מלאכי שרת ודמולי כגברי, הגיעו לשם מלאכי השרת ונראו לו כבני אדם, בתוך הבית. כלומר, הוא מגיע לבית, יש שם מספריים, ובתוך הבית מגיעים מלאכי השרת. תגיד לי, מה זה מלאכי השרת?
שליחים של
הגבר. איזה שליחים? למה?
למלחמה.
למלחמה? לאו דווקא. זה שרי האומות. הם יושבים שם בבית ההוא. יש נציגים של כל האומות. הם נמצאים שם. מלאכי השרת נמצאים שם, בתוך הבית ההוא. שתפקידו להקים כוח צבאי שיעשה שלום בעולם. כן? המספריים שחותרים את השערות של מלך אשור. ואבוקה תחנה קשייתה. מה הם עושים שם, המלאכי השרת בתוך הבית? הם תוכנים גרעיני תמרים. כן? יש מתחנה, זה טוב, מלאכי השרת, עוסקים שם, יש... מה? לא, זה לא, אם זה היה מים, זה עוד איך שהוא היה בסדר. זה גרעיני תמרים. גרעיני תמרים זה הרבה יותר קשה. מה זה גרעיני תמרים? מה עושים עם גרעין של תמר? מה? לא, אבל למה זה משמש, גרעין של תמרים? זה עושה תמר, נכון? נכון? אפשר לשתול, ויוצא מזה תמר, נכון? נשאלת השאלה, אם אתם שמים שני גרעיני תמרים ביחד, אז יצאו שני עצים שילחמו זה בזה, נכון? כלומר, זה בעצם אחד מעכב את השני. אז מה עושים? אז כלומר, זה ניגודי האינטרסים. לכן תוכנים אותם, זה מקום שבו תוכנים מבטלים את ניגודי האינטרסים. אלא היה גוי אחד בשם קאנט, הוא כתב ספר השלום הנצחי, שהוא אמר שהמלחמות זה מתחיל מניגודי האינטרסים, כשתהיה כלכלה עולמית, אז כבר יהיה, המלחמה תהיה בלתי אפשרית, כי האדם לא ירצה להרוס את מקורות הכלכלה שלו, שימצאים אצל היריב. וכבר זה נקרא תחנה קשייתה, הם תוכנים עכשיו שם, הם עוסקים בשיטות כלכליות, כיצד למנוע את המלחמה מלאכי השרת. ברור? טוב. אמר לי, הוא אבו לי מספרה. אז סנחריב מגיע, אומר, תביאו לי את המספריים. הוא מבקש התערבות של כוח בינלאומי, שיעזור לו להשיב את הסדר למדינה שלו. אמרו לי, תחון חד גריבה דקשייתה וניתן לה. כלומר, אז תתחן כמות מסוימת של גרעיני תמרים ואז ניתן לך. כלומר, אתה צריך להיות שותף למאמץ. לא סתם אתה מקבל כוח של הצבא, אתה צריך להוכיח שאתה מסוגל לעמוד בתנאים. תחן חד גריבה דקשייתה, ויאהבו למספרתה. בסוף, אז הוא תחן, ונתנו לו מספריים. עד דעתה יחשך, עד שהגיע, נהיה כבר חושך. כלומר, זה לוקח הרבה זמן כל הסיפור הזה. בינתיים הקדוש ברוך הוא מחכה בחוץ למספריים, וסנחריב תוכן, יחד עם מלאכי השרת, שמה את גרעיני התמרים. בסוף מביא את המספרים, אבל כבר לילה. בלילה, איך אפשר לספר? לא רואים כלום, נכון? מה זאת אומרת שהיא נעשה לילה?
הגלות.
איזה גלות? לא, לא גלות. חזרה הברבריות לעולם. ואז כבר צריך לעשות מלחמה. זה בדיוק מה שכתוב. זה המקביל למה שכתוב במסכת עבודה זרה. שהיה תקופת תמוז חמה מאוד, ואז יצאו הגויים מן הסוכה. זה פשוט הגרסה האחרת של הסיפור הזה. כן? יש מצבים שמוכרחים לעשות מלחמה. אמר לי, אז הקדוש ברוך הוא אומר לסנחריב, זיל, לך, הייתה נורה, תביא אש. אי אפשר לראות כלום, אז תביא אש. אבל האש זה הכלי של המלחמה. אזל והייתה נורה. ואז הביא לו, בעדי דקד נפח לי, תוך כדי שהוא מנפח באש, כדי שהיא תתפס בלפיד, איתלה בנורה בדיקנה, נתלה לו האש בזקנו. אהה, מה זה שנתלה אש בזקנו? מה זה הזקן אמרת? זה החוכמה, נכון? זקן זה קנה חוכמה. זאת אומרת, מרוב ברבריות, מהשימוש בנשק, עבדה החוכמה. אזל גז יהיה לרשא ודקנה, ואז הלך וגזז לו את ראשו ואת זקנו. אמרו, היינו דכתיב, וגם את הזקן תספה. זה מה שאמר הנביא. אמר רב פאפה, היינו דאמרי אינשי, זה מה שאנשים אומרים. גרירתי להרמאה, אם אתה הצלחת למשוך את הגוי, שפיר לי, יתלה לנורה בדיקני. אז יפה לו שיתלה לו אש בזקנו, ולא סבע תחוכה מיני, ולא תסבע מלצחוק ממנו. כלומר, זה בעצם בדיחה. בדיחה עולמית, שוב, זה מקביל לגמרא שהקדוש ברוך הוא עתיד לצחוק על אומות העולם, כשהם לא יצליחו לבנות סוכה. כן? כלומר, יש תמיד אותה בעיה אצל אומות העולם, שבאיזשהו שלב הצורך להשתמש בכלי המלחמה חוזר, ואז כל עולם הערכים שהם האמינו בו, הולך ומתמוטט. אפשר לומר שמלחמת גוג ומגוג, במובן הזה, היא הבחינה האחרונה של המסוגלות של אומות העולם לעמוד בדרישות המוסריות שלהם. עכשיו, יש עוד גרסה אחרת למלחמה הזאת. הגרסה נמצאת בספר ירמיהו. יש פה ספר ירמיהו אולי? תנך, ירמיהו, משהו. הנה, יש תנך, הנה, הגיע. אפשר לקבל? איך הצרפתים קוראים לירמיהו? ירמיהו, בטעו. כל העולים החדשים אומרים בירמיהו כתוב. ג'רמי, טוב. יחזקיאל. יחזקיאל. יחזקיאל, טוב. יחזקיאל, טוב. בירמיהו פרק למד. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם למור. כה אמר השם אלוהי ישראל למור, כתוב לך את כל הדברים אשר דיברתי אליך אל ספר, כי הנה ימים באים נאום השם, ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה, אמר השם, והשיבותים אל הארץ אשר נתתי לאבותם וירשוה. מה זה? זה מצב טוב, לא? ימים באים שיחזרו לארץ וירשו את הארץ, מלחמת ששת הימים, מלחמת העצמאות, מלחמת ששת הימים, יורשים את הארץ, מצוין. אז מה צריך להיות אחר כך? עוד יותר טוב, נכון? אם זה מתחיל טוב, בסוף זה עוד יותר טוב. בואו נבדוק. ואלה הדברים אשר דיבר השם אל ישראל ואל יהודה, כי כה אמר השם, כל חרדה שמענו פחד ואין שלום. מה? זה סימן שמישהו הבטיח שלום, ואין.
הבטחתם יום.
שאלו נא וראו אם יולד זכר. מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה, ונהפכו כל פנים לירקון. כלומר, פתאום קורה איזה משהו, איזושהי צרה גדולה, ואי אפשר לעמוד מול הצרה הזאת. הוי, כי גדול היום ההוא מאין כמוהו, ועת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. כלומר, הצרה הגדולה היא תהיה אז. אומר הרמב״ם באיגרת תימן על הפסוק הזה, אל תחשוב שהפסוק הזה נאמר על חבלי משיח, הוא נאמר על מלחמת גוג ומגוג. כזה חשוב לרמב״ם, שלא נטעה. כן? כי הוא אומר, למה זה מלחמת גוג ומגוג? כי זה אחרי ששבים לארץ. ואז יש איזו צרה גדולה, שבה כל פנים נהפכים לירקון. והגמרא אומרת שזה נאמר על הבעיה הפלסטינאית. כן, שהקדוש ברוך הוא יאמר, עללו מעשי ידיי ועללו מעשי ידיי, מדוע אבד את אלו מפני אלו? אז זה הצרה שצריכה להיפטר דווקא על ידי מלחמת גוג ומגוג. והיה ביום ההוא נאום השם צבאות, אשבור אולו מעל צוואריך ומוסרותיך הנתק, ולא יעבדו בו עוד זרים, ועבדו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם אשר הקים להם. ואתה, אל תראה עבדי יעקב נאום השם, ואל תחת ישראל, כי נני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים, ושב יעקב ושקד ושענן, ואין מחריד, כי איתך אני נאום השם להושיעך, כי עשה חלה בכל הגויים אשר הפיצותיך שם, אחותך לא עשה חלה, ויסרתיך למשפט, ונקה לו הנקקה. לא נקקה. זאת אומרת שיש גם עוד ממד לבעיה הזאת, שהטענה של, הטענה הפלסטינאית שמונעת את הלידה של המשיחיות השלמה, גם היא תיפטר בתוך המלחמה הגדולה הזאת. עכשיו, יש עוד נקודה שכדאי לשים לב אליה. מלחמת גוג ומגוג מוזכרת בספר דברים. גם כן. כל פעם זה אספקט אחר, זה מלחמה שיש לה הרבה מאוד אספקטים. אז מה שמוזכר בספר דברים זה שכתוב, והיה כי תקרנה אותו צרות רבות רעות רבות וצרות, ואמר מה? לא, אבל מה התחילת הפסוק? ואמר הלא, ואמר הלא על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרע אשר עשה, כי פניי לאלוהים אחרים. דיברנו על זה כמה פעמים בבית הכנסת, שמה זה האסתר אסתיר אחרי ההתחלה של התשובה. הרי כתוב שם, עלו על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני כל הרעות האלה. ואז מתחיל תהליך של תשובה. כשרואים שמישהו מתחיל לחזור בתשובה, אז צריך להיות הערה אלוהית אליו. ובמקום זה כתוב, ואנוכי אסתר אסתיר פניי. אומר הרמב"ן, כי הדור יתחיל לעשות תשובה, אבל לא יעשה וידוי. ואז יהיה אסתר פנים כדי שיהיו צרות נוספות שיגרמו לו גם לעשות וידוי. דבר תמוע מאוד, מה פתאום שדור שלם יעשה תשובה ולא יעשה וידוי. מוזר מאוד הדבר הזה. הוידוי זה, הרמב״ם אומר, להתוודות זה להתוודות לפני השם. ויש דור שלם שעושה תשובה, אבל הוא לא עומד לפני השם. הוא עושה תשובה באופן חילוני. מה זה תשובה חילוני? זה חזרה לארץ ישראל, להקים מדינה, זה תשובה. אבל זה תשובה שלא עומדת לפני השם. אז יש הסתר פנים שגורם בסוף גם להיוודע דבר השם. זה הוידוי. זה עוד ממד של המלחמה הזאת, והרבה דברים, כן, כלומר זה תהליכים שהתחילו בחברה הישראלית לעשות, באיזה קצב הם יעשו, באיזה אופן זה יצא לפועל, אנחנו לא יודעים, אבל זה הכיוון. ויש נקודה עוד יותר מעניינת, זה שהנביאים דיברו על זה שההרים, כן, קראנו את זה בהפטרה היום, שההרים, מה? ונהפכו הערים, ונפלו המדרגות, וכל חומה על הארץ טיפול. מה זה ונהפכו הערים? מה? ונהרסו הערים. איזה הר יהרס? מה?
הטופוגרפיה.
כן, מה זה? כן, מה זה? איפה נשים את הווילות? כן, זה בעיה. כן, אז יש בספר זכריה תיאור מדויק של אחד ההרים שצריך לעבור שינוי, הר הזיתים. הר הזיתים. צריך להיבקע. השאלה היא, למה הוא צריך להיבקע? מה רע בהר הזיתים? שהוא צריך דווקא להיבקע. כן, בסדר, יש שם כנסיות, יש אינטרנט, אבל יש עוד כמה מקומות כאלה. אז מה? אז בית קברות, אז מה? אז מה?
אז יש שם תחיית המתים.
תחיית המתים, אז צריך בשביל זה לפתוח את ההר.
זה כיפת הסלע שצריך לפתוח.
כיפת הסלע זה לא בהר הזיתים. זה לא בהר הזיתים. אני אגיד לכם משהו, למה משמש הר הזיתים?
להסתיר את הר הבית ממזרח.
לפרה אדומה, יפה מאוד. הרי אי אפשר להקריב פרה, להסבוח פרה אדומה, אלא מול קודש הקודשים. מה?
לא יהיה מוות.
זה בדיוק העניין. זאת אומרת, פרה אדומה, היא עומד, צריך שזה יהיה בקו אחד עם קודש הקודשים. המקום היחיד שבו זה אפשרי, זה בהר הזיתים. אם נבקע הר הזיתים, אין איפה לעשות פרה אדומה יותר. למה צריך פרה אדומה? כדי לטהר מטומאת מת. אם יש מצב חדש שבו אין אפשרות לטהר מטומאת מת, אז זה סימן שכבר אין מוות בעולם. וזה מה שנאמר, ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. מים חיים, אז זה מים שנותנים חיים. חצי המלאה מהקדמוני, וחצי המלאה מהאחרון, בקיץ ובחורף יהיה, שכבר לא יהיה דין בעולם. וזה אחת הציפיות הגדולות שעולות גם כן מגוג ומגוג. אז לכן זה חשוב הסיפור הזה שיבקע הר הזיתים. יש עוד נקודה שקשורה למלחמת גוג ומגוג. מה? כן, תצא טהרה. הרי בדרך כלל כשיש טומאה וטהרה, מי מנצח? הטומאה. אם דבר טמא נוגע בדבר טהור, אז הטהור נטמא. נכון? איפה מצאנו לא כך? בקדושה. כן, כל הנוגע במזבח יקדש. זאת אומרת, אם יש מים שיוצאים מן הקודש, אז הם מטהרים. וזה מה שכתוב, הוא מעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים. מה זה, זה פסוק ביחזקאל. מה זה נחל השיטים? זה המקום הנמוך בעולם, זה 400 מטר מתחת לפני הים, וזה גם המקום הנמוך ביותר מבחינה מוסרית. שם היה מעשה זמרי, ובעל פאור, סדום ועמורה, כל זה שם. ומעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים, בא לטהר אפילו את התכנים היותר נפולים שיש בעולם. כלומר, להעלות את כל הנטיות היותר נמוכות שיש באדם, ולמצוא להם את הנתיב החיובי. כן? אז זה מתחיל, זה מה שיהיה אז, כאשר ייפתח הר הזיתים, כדי שתתבטא לתומעה מן העולם. ורוח התומעה, אוויר מן הארץ. יש פסוק כזה. עכשיו, יש עוד... מה? פרה עשירית, ודאי, תהיה פרה עשירית. לפני, לא, יהיה פרה עשירית, ואחר כך ייבקע הר הזיתים, נו. אגב, זה לא כל כך בעיה, גם אם נבקע הר הזיתים, אפשר לעשות היום, יש מספיק אמצעים טכנולוגיים כדי לשים את הפרה בגובה המתאים. כן. שעשית הפרה בגובה עיניים ואחד. עכשיו, מה? אתה תלוי מתי, בסדר. עכשיו, יש נקודה אחרונה שהייתי רוצה להתייחס אליה, הנביא אומר דבר די מזעזע על המגפה שתהיה אצל העמים, נכון? תהיה מגפה אצל העמים שבאים על ירושלים במלחמה. בספר זכריה קראנו ביום טוב ראשון של סוכות, זאת היא המגפה, המק בשרו והוא עומד על רגליו ועיניו תמקנה בחוריהן. מה זה הסיפור הזה? תחשבו, מה? זה בדיוק דומה לפצצת הנטרון, כן? פצצת הנטרון היא מאוד נקייה, זאת אומרת, היא חונקת את כולם, היא שורפת את האוויר, ואז אין מה לנשום, אבל כל הבניינים ואפילו העיפרון על הדף, הכל נשאר נקי, כן? אז יכול להיות שבשביל זה זה הומצא, לך תדע מה יהיה, אבל זה בעיה, זה יוצר בעיה הומניטרית, ולכן אני מעדיף לא לחשוב על הדבר הזה, כן? כמו כן, גם בהר הזיתים, בצד השני של הר הזיתים, יש בכל זאת כל הכפר אל עזריה, זה מה, בכל זאת כמה עשרות אלפי בני אדם, וזה בו בעיה הומניטרית שאנחנו צריכים לחשוב כיצד לפתור אותה בבוא הזמן. אולי כדאי לפנות את האוכלוסייה מראש, כדי שלא ינזקו. עכשיו, בזאת אנחנו כעת סיימנו את השיעור, ותודה רבה להקשבתכם. השיעור של דוקטור מורלי מתחיל בשעה 14:00, ומסתיים ברבע ל-15:00, כי אז אנחנו מתחילים את הסליחות.